בוקר טוב לציבור היקר, אודה למי שיכול לפתוח את החלון בסוף. אנחנו עומדים בדברי התוספות, אחרי ההקדמה שהקדמתי אתמול, אולי יהיה דברים מובנים. התוספות עוסק בנושא התחייבות על הכתובה. באמת במשנה כתוב, אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ועל המנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף, אבל לא כתוב במשנה או בגמרא איך חלה התוספת, איך היא תופסת, איך התוספת תופסת, מאיזה דין זה תופס. הגמרא רק דנה בשאלה, נקרא רק שורה אחת גמרא, פשיטה שהוא יכול להוסיף, מהו דתימה קיצוטה עבדו רבנן שלא לבייש את מי שאין לו, כמה שמלן. כלומר, שלא לבייש זה עניין הלכתי, הרי לא לבייש, הרי יהודה ותמר, היא אמרה, היא מוצאת ושלחה אל חמיה למור, מאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, ואתה מרקר נע, למי? החותמת והפתילים והמתה האלה. ואז הוא אמר צדקה ממני, מה היא צריכה לעשות לו כזה תרגיל? היא תגיד, אני מעוברת ממך. לא, שלא לבייש. נוח לאדם שיפול לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אז אולי רבנן עשו הרבה תקנות שלא לבייש את מי שאין לו, למשל, בט"ו באב יוצאות בנות ישראל בכלי לבן שאולים. למה? שלא לבייש את מי שאין לו. יש הרבה תקנות שלא לבייש את מי שאין לו. אז אולי גם כאן עשו רבנן תקנה שלא לבייש את מי שאין לו. אחת תהיה לה כתובה גדולה, אחת כתובה קטנה. כמה שמנן שפה לא עשו תקנה. אז זה החידוש שאם רצה להוסיף אפילו מהמנה יוסיף. אבל אחרי זה כתוב בהמשך, אם רצה להוסיף, רצה לכתוב לה לא קטני, אלא רצה להוסיף. נסיין אלי רבי אייבו, אמר רבי ינאי, אמר רבי אומר רבי ינאי, תנאי כתובה ככתובה דמי. שמה הוא אמר? שהתוספת זה לא כמתנה שנותן לה מדעתו, אלא שם כתובה עליו. כמו שרשי אומר, נקרא רשי, רצה לכתוב לא קטני, אי תנה לכתוב, אם היה כתוב לכתוב, לא אבא שמינן מינה שהיא התוספת קרוי כתובה, אלא לכתוב, הוא כותב לה, אלא כמתנה מדעתו, ואין שם כתובה עליו, זה לא נקרא כתובה התוספת. השתא דתנן להוסיף, משמע נוסף על הכתובה שתקנו חכמים, ושם כתובה עליו גם הוא. מסייל רבי אבו אמר רבי ינאי, אמר תנאי כתובה ככתובה. המילה תנאי היא לא במובן הרגיל של המילה תנאי. המובן הרגיל של המילה תנאי זה תנאי, אם תלכי עם מי והלכתי, אם לא תלכי עם מי לא אלך, זה תנאי. אבל פה תנאי זה המובן תוספת שהוא מתנה להוסיף לה. זה נקרא תנאי, תוספת שהוא מתנה להוסיף לה. וכן מזונות, על הדן פרקן דלאל, תנאי כתובה ככתובה. זה דין כמו כתובה, הגמרא מסבירה איזה נפקמינות יש במושג הזה. אז זה לומדים מהמילה אם רצה להוסיף. אז אם כן, לכאורה, למה גמרא לא מתרצת ככה את המילה פשיטה? מה כשאתה פשיטה, אז נגיד, פשיטה, לא, החידוש היא תנאי כתובה ככתובה. איך הגמרא אומרת בהתחלה שהחידוש הוא שלא לבייש את מי שאין לו. זה גם חידוש טוב. אבל כיוון שהבן כך הגמרא אומרת, היא רוצה לכתוב לה לא קטני, אלא רצה להוסיף, אז חידוש את תנאי כתובה ככתובה, זה גם כן החידוש. אז אם זה החידוש, למה גמרא צריכה להגיד קודם חידוש אחר, שלא לבייש את מי שאין לו? נגיד שזה החידוש, לא? מתחילה, גמרא שואל פשיטה, אז אני מחבר גמרא חדשה, שמחברת את מה שלמדנו, ואומר פשיטה, הקמש מלאן, שתנאי כתובה ככתובה, שזה החידוש. לא? מה? כן, הכל נכון, אבל כששואלים פשיטה, אז אומרים זה פשוט. אז אפשר להגיד לא, הקמה שונה, תנאי כתובה ככתובה דמי. לא? תנאי כתובה כמו כתובה, כמו יכולה להגיד את האמת. רק אני חושב ככה, תנאי כתובה מתייחס לתוספת, לתוצאות מעשיו. לתוצאות מעשיו. והמילה רצה להוסיף מתייחס לפעולה. לפעולה. כלומר, יש פעולה ויש תוצאה. ברור שבעקבות הפעולה באה התוצאה. אם רצה להוסיף, אפילו מהמנה יוסיף, וזה נקרא תוספת כתובה. אז מהמילה להוסיף, חז"ל הבינו, שמה שכתוב להוסיף, זה תוספת על הראשון, כמו הראשון, כמו שציטטנו מהמשנה בסנהדרין, שהריטב"א מצטט את זה במקום ואומר, אין מוסיפים על העיר ועל הזרות, אלא בדין של 71. התוספת דינה כמו העיקר, זה מהמילה להוסיף. אבל היה אפשר לכתוב את זה בצורה אחרת. היה אפשר לכתוב, אבל מי שאמרו בתולה גם את ההבנה מנה, תוספת כתובה, דינה ככתובה. כי מדברים על הדין של התוספת. אבל פה במשנה מדברים על אם רצה להוסיף, על פעולת ההוספה, אם רצה להוסיף. סימן שיש חידוש ברצה להוסיף. אז ברצה להוסיף, זה מי אומר, מי אומר שאתה יכול להוסיף? אולי קיצו תעבדו רבנן לא לבייש מי שאין לו. אז מהמילים רצה, מהמילה רצה להוסיף, בייחוד מהמילה רצה, קיבלה הגמרא שהפירוש הוא שאדם שכאן חז"ל לא תקנו, שלא לבייש מי שאין לו. זה מהמילה רצה. אבל מהמילה שקוראים לזה להוסיף, אפשר לכתוב, למדו חז"ל את העניין של תנאי כתובה ככתובה. עכשיו, ואם היה כתוב למשל רצה לכתוב, אם היה כתוב ככה, אם היה כתוב במשנה ככה, אבי שמרו את המתיים מנה, אם רצה לכתוב מהמנה, יכתוב. אז מה הייתי יודע? הייתי יודע שמותר לו לכתוב ושלא אומרים לא לבייש את מי שאין לו. הייתי יודע רק את החידוש הראשון. אבל הייתי חושב שהכתיבה עושה איזה שטר וזה לא, לא כתובה. לכתוב זה לא כתובה. לכתוב זה לכתוב מתנה. המילה תוספת רואים ששם כתובה עליו. עכשיו אני אמרתי אתמול חידוש בשם רבי גאון שהחידוש של תוספת כתובה הוא גם בשאלה כיצד הוא מתחייב בתוספת כתובה, כיצד הוא מתחייב. כמו אמרנו שיש שלוש אפשרויות לפרש איך חלה ההתחייבות בתוספת הכתובה. אמרנו אפשרות הכי פשוטה, קנו מידו, עשו קניין. מה הקניין? או לכתוב בכתיבה, בשטר, או קניין סודר. זו האפשרות הפשוטה, הכי פשוטה ביותר. אבל כל זה לא כתוב בגמרא. הגמרא לא שאלה איך הוא מתחייב לה, והתירוץ קנו מידו. לא, לא כתוב בגמרא את זה. אז מכאן אפשר לפרש שזה גם כן, גם בלי כתיבה, כי הגמרא מדייקת, הרי רצה לכתוב לא קטני, אלא רצה להוסיף, כלומר, לא דווקא לכתוב, אלא גם להוסיף, משמע אפילו בעל פה. אז איך זה תופס? אמרנו אתמול, הסבר בשם רבי גאון, שזה מדין תוספת כתובה. מה זה קרה תוספת כתובה? כמו שעיקר הכתובה הוא מתחייב לה גם מתנאי בדין וגם מתחייבותו. מתחייבותו שנותן לה את השטר. וגם אם הוא לא נתן לה את השטר, גם מתנאי בדין הוא חייב לה. זאת אומרת שהוא חייב לה בלי קניין. אז גם התוספת רצה לכתוב, הוא יכול לכתוב, אבל אם הוא לא יכתוב, הוא מתחייב לה גם מתנאי בדין. אז החידוש שכאשר הבעל מוסיף זה נקרא תנאי בדין. הסבר זה למדתי מהתוספות ריד במקום, שאומר, משהו, קראנו אתמול לקרוא את זה עוד פעם בשורה האחרונה של תוספות ריד, בשורה האחרונה, מסייל לרבי אייבוד אמר רבי אייבוד, תנאי כתובה כתובה. פירוש התוספת ככתובה דמי, פירוש, כי איך ידע אמרת לאל שאם הוא לא כתב לבטולה 200 למנה מנה חייב, חייב ממה, מתנאי בדין. תוספת נמי, כיוון דאמר אחי ואחי הוסיף את לה, ובשלו כתב לה חייב באמירה. איך? כי זה נהיה תנאי כתובה. כלומר, זה נהיה תנאי בדין. אז, 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 אז אם כן, זה הפירוש הראשון שכתבנו, שזה חל על די תנאי בדין. ברגע שהוא מוסיף, זה נהיה תנאי בדין. לפי זה לא צריכים קניין. פירוש נוסף אמרנו, רק שנייה, פירוש נוסף אמרנו, פירוש אחד, תנאי כתובה ככתובה. פירוש שני אמרנו, מדין דברים הנקנים באמירה, שאם בשעת קידושין הגמרא אומרת עמדו וקידשו, הן הן הדברים הנקנים באמירה, קל וחומר שעת חיתון שיש יותר גמירו דעת. אז ההתחייבות חלה על די הגמירו דעת. אז זה גם כן סיבה לקניין. סיבה שלישית שאפשר להגיד מה שעושים היום זה קנו מידו. עכשיו רבי שמעון שאל שאלה יפה מאוד, האם זה מועיל לטרוף ממשבדי? כן, זו השאלה, האם זה יכול לטרוף ממשבדי? בואו נראה. האם הסיבות שהזכרתי עוזרות לאישה לגבות מנכסים שהניח הבעל והם משובדים. מה זה משובדים? הסברנו כבר. גיבוי הכתובה הוא באחד משני מקרים, או שהוא מת, או שהתגרשה. אם הוא מת והיא באה לגבות מיתומים, אומרים יתומים, אנחנו לא התחייבנו לך בכתובתך, גם יכול להיות גם שתי נשים והם בני האישה אחת והיא באה האישה השנייה, אז היא באה לגבות מהיתומים, אומרת להם, הנכסים שלכם השתאבדו. איך השתאבדו? שמעון שואל, במה חל השעבוד? בוא נראה לפי שלושת הפירושים שאמרנו. לפי פירוש ראשון, תנאי בדין. אז כמו שעיקר הכתובה גובה מנכסים משובדים מתנאי בדין, אז גם התוספת נהיה תנאי כתובה, גובה מן המשובדים. לפי התירוץ האחרון, קנו מידו. אז הקניין עושה גם התחייבות וגם שיבוד נכסים. הקניין עושה שתי פעולות, אחד חיוב הגוף ואחד שיבוד נכסים. תגיד לי, הרי רצה לכתוב לא קטני, הרי לא היה שטר, אז זה רק מלווה על פה? רק מלווה על פה? אז יבוא התירוץ, אני חושב שסתם קניין לכתיבה עומד. שמי שעושה קניין אפשר גם לכתוב את השטר. אז אם אפשר לכתוב את השטר, כבר יש לזה קול וגובה ממשובדים. מה יהיה לפי התירוץ האמצעי שאמרתי, שזה דברים הנקנים באמירה? דברים הנקנים באמירה זה יוצר התחייבות, אבל למה שזה יגבה מן המשובדים? זאת שאלה שצריכים לדון בה, באמת. זאת שאלה שצריכים לדון בה, האם המושג האמצעי שהזכרנו מדף קוף ב', נסתכל את זה בפנים בקוף ב', מה אמרנו? דאמר רב גידלא אמר רב, הן הן הדברים הנקנים באמירה. אולי נראה בתור שולחן ערוך, אבן העזר סימן נון א', אם זה גובה מן המשובדים. מי יכול לעשות לי טובה להביא לי מלמטה טור בשולחן ערוך, אז אני אוכל להסתכל. שניהם, תביא לי מה שאתה מוצא ראשון, תיתן לי, ואחר כך נסתכל גם השני. שולחן ערוך, אבן העזר וטור. אתה לא יכול להוציא שניהם כבד, אחד אחד. תן לי מה שאתה רוצה, תודה, ברוך תהיה מכל העמים, תודה. נראה, נון א', תפתח לי נון א', תודה. אז אני רוצה לברר, זה שמעון שאל שאלה טובה, האם דברים הנקנים באמירה, זה מועיל לגבות מן המשובדים. אומר הטור, שניים של ביניהם שידוחים, בנו של זה לביתו של זה, ואמר זה לזה, כמה אתה נתן לבנך? כך וכך. כמה אתה נתן לביתך? כך וכך. עמדו וקידשו, קנו באמירה ואלמה, בלא קניין ובלא כתיבה. דווקא שקידשו מיד ולא הפסיקו בדברים אחרים. הפסיקו בדברים אחרים? לא. עכשיו, תראה, אם זה גובה מן המשובדים, אם מישהו כותב את זה. רב גידל המערב אמר, עמדו וקידשו. ולמה לא אמר, עמדה ונישאת, או עמדו ונישאו? אני חושב שהוא בא להגיד חידוש. אפילו בשעת קידושין. שעת קידושין, כמו כתב על הפירות כסות וחילים, אז אמרנו שנות, עומדנאי, שהוא מתחייב על דעת שיהיה נישואין. אז שעת נישואין, בוודאי ובוודאי. ורב גידל המערב מחדש, אפילו שעת קידושין, כאילו בעיינה דמחתני הדדי. אז ככה כותבים כל הפוסקים, בית יוסף והבח, שבשעת נישואין, כל שכן, שמתחייבים. אבל עוד לא מצאתי תשובה לשאלה איך זה מועיל לגבות מן המשובדים. רק רגע. מה אתה רוצה להגיד? אני לא צריך הוכחה שגובה מן המשובדים, זה ברור שגובה מן המשובדים. כל מה ששימון שאל זה למה, מה זה נקרא למה? כי הרי זה נשאר מיל ועל פה, בכלל מיל ועל פה לא גובה מן המשובדים, זאת היא השאלה של שימון.
גם אם כך כתובה, גם אם הוא לא כתב לה כתובה, היא גובה מן
המשובדים. אז זה תנאי בדין. אז זה תלוי בחידוש שאמרנו. אם לפי הפירוש הראשון, זה אמרתי הרגע. אמרתי, לפי הפירוש הראשון של הרבי גאון ותוספות ריד, שאמרו שמה שאדם מוסיף זה נהיה חלק מהכתובה, וזה נהיה תנאי בדין, אז תנאי בדין אין לי קושיה איך זה גובה מן המשובדים. אז זה גובה מן המשובדים, מדין תנאי בדין. ואז מובן שגובה מן המשובדים. אבל לפי ההסבר השני, שאמרנו בשם רב גידל המערב, שזה דברים הנקנים באמירה, אמירה זה רק כמו נהיה, כמו מיל ובעל פה. כי לא, לא, לא כתבו קניין. בשלמה אם כתבו שטר, או עשו קניין, אז שטם קניין לכתיבה עומד, אז זה כמו שטר. אז זה גובה מנכסים משובדים. ברם, אם לא עשו שטר, והסתפקו בדברים שבאמירה, הרי זה דברים שבעל פה. ויש כלל שמיל ועל פה לא גובה מן המשובדים. אז אם כן, שאל שמעון שאלה טובה, איך האישה הזאת תגובה מן המשובדים? ברור שבגמרא כתוב שתנאי כתובה ככתובה לגבות מן המשובדים. ברור שגובה, אבל השאלה מדוע? כי הרי זה השאלה אם זה מיל ובשטר או מיל ובעל פה. אם זה מיל ובשטר, נגיד אם הוא כתב את הכתובה והפך את זה למיל ובשטר, ניחא. אבל אם הסתפק באמירה ולא עשה שטר, אז שמעון שואל, הרי מיל ובעל פה לא גובה מן המשובדים, זו השאלה של שמעון. אז לא שאלתי אם גובה, כי כתובה גובה מן המשובדים, לכן תוספת, אבל השאלה מדוע? מדוע? כי הרי זה נשאר מיל ובעל פה. זו השאלה. מותר לשאול כזאת שאלה או לא? או מצווה לשאול כזאת שאלה? כן? אם מותר לשאול כזאת שאלה, מותר גם לחפש את התשובה. אני חושב שזו השאלה של הגמרא, נפתח רגע קוף בית עמוד בית. מה ששימון שואל זה כלול בשאלה של הגמרא בדף קוף בית עמוד בית. אמר לי, בוא נלמד קצת גמרא בדף קוף ב' עמוד ב', נתחיל מגופה, 1, 2, 3, 4, 5, נתחיל מגופה שורה חמישית מלמעלה. גופה, הגמרא מביאה את דמר רב גיד למה רב, כמה אתה נותן לבנך? כך וכך. כמה אתה נותן לביתך? כך וכך. עמדו וקיצ'ו, קנו. מה זה קנו? התחייבו. המילה קנו זה התחייבו. הן, הן הדברים הנקנים באמירה. אמירה פה קונה. אמר רבה, מסתבר מילתא דרבה בביתון נערה, דקמתי הנאה לידי. ביתון נערה הוא מקבל כסף הקידושין. אבל בוגרת שלא מתי הנאה לידי, לא. כי הוא לא מקבל כסף הקידושין, אין לו הנאה, אז הוא לא מתחייב. והאלוהים, לשון שבועה, אמר רב, אפילו בוגרת, דילותי מה אחי, אבי הבן מה הנאה איתלי, אבי הבן מה? אלא הנאה שהבן שלה או הבת שלה מתחתנים. אלא באי הנאה דקמיחתני עדדי, גמרי ומקני לעדדי. אז יש באי הנאה. אמרתי, אם כן, אתמול, אני רוצה להזכיר מה אמרנו אתמול, שבהי הנאה זה משמש שני פירושים מבחינה משפטית לפעמים. פה בהי הנאה דקמיחתני עדדי, זה אומר שמרוב השמחה והנאה, אז הם מקנים בלא קניין. ואתמול למדנו במציאת צדי ד' במה השומר מתחייב בהי הנאה שסומכים עליו שהוא אדם מאמן. אז אני חושב שההנאה של שם זה לא כמו הנאה של פה. עובדה שפה זה נקרא דברים הנקנים באמירה, אבל כשהשומר מתחייב זה לא נקרא דברים הנקנים באמירה. אז אפשר לצליב או לשוות או לעמת שתי הגמרות ולשאול, מתנה שומר חינם להיות כשואל זה גם דברים הנקנים באמירה? והרי זה לא כמו הנאה דקמיחתני עדדי, שמחת החתונה, אלא שם ההנאה כתובה בגמרא, זה כמו קנו מידו בכסף. אמרנו שם שני תירוצים, שמואל אמר קנו מידו בסודר, רבי יוחנן אמר באי הנאה שסומכים עליו, שהוא כמו שואל והוא אדם מאמן, אז אמרתי שם יש לו הנאה חברתית. הנאה חברתית היא לפעמים גם כן שווה לבריות כסף, שהוא אדם נאמן, אז ייקחו אותו ערב, ייקחו אותו גבי לבית כנסת, והוא יקבל מפטיר יונה ביום הכיפורים, כל מיני אדם מאמן וחשוב. להיות אדם מאמן זה משהו חשוב. אז אם ככה, יש לו הנאה, זה כמו קניין כסף. אז זה כמו, בסך הכל זה כמו קנו מידו, זה אותו רעיון. שמואל אמר קנו מידו, רבי יוחנן אמר, לא צריכים קנו מידו, בהי הנאה. אבל פה, זה, הי הנאה זה אחרת. בעיין הידק המחתנו הדדי גם ראו ומקני, כלומר יש להם גמירו דעת להקנות, כי כמו שמוכיחים האחרונים שהעיקר בקניין זה גמירו דעת. אז פה הנאה עושה גמירו דעת, אוקיי? אבל זה נשאר התחייבות בעל פה. ואז שאל שמעון, שאלה מצוינת, האם התחייבות בעל פה שהיא תופסת באמת, האם זה גובה מן המשובדים? אמר לו רבנו לרב אשי, דברים הללו ניתנו להיכתב או לא ניתנו להיכתב? פרש רש"י. ניתנו להיכתב, נתנו חכמים כתיבה לדבר, אם באו להחתים עדים בדברים הללו שאין בלא קניין, מותר להחתים עדים, או לא ניתנו להיכתב, למה? דלא לטרוף ממשעבדי, כמדלק הקניין לא משתעבדי נכסי, כי יש כלל, סתם קניין לכתיבה עומד. אבל פה זה בדיוק השאלה שלנו, של שמעון, הרי אין פה קניין. אז אם אין פה קניין, אז אין קול, ואין עדי, ואז אם אין קול, אז לא תורף מן המשובדים. אז איך הוא יכתוב? אם יכתוב בשטר, עכשיו זה יתרוף מן המשובדים. אז אחר כך הוא נזכר, אחר כך להחתים עדים. אדוני, אתה לא יכול להחתים עדים. אפילו שהעדים אומרים באמת, היינו בשעת ההתחייבות, אבל זה יוצר משובדים. אמר לו, לא ניתנו להיכתב, לא ניתנו להיכתב. למה ניתנו להיכתב? בגלל שלא ניתנו להיכתב. אז זאת אומרת, אז מה כתוב כאן? שאין רשות לכתוב את זה, כי אם יכתבו את זה בשטר, אז יגבה מן המשובדים. והדין הוא שזה לא גובה מן המשובדים. לא גובה מן המשובדים. אז... ואחר כך הגמרא גם כן הולכת עם העיקרון הזה. ומביאה אחר כך, ואם אחר כך תשמע, אני קורא בהמשך ולהראות שזה נכון מה ששימון אמר, אין קודמים שיתרי אירוסין ונישואין, אלא מדעת שניהם. שיתרי אירוסין ונישואין צריכים דעת שניהם. מה זה שיתרי אירוסין, אומר רש"י? שיתרי אירוסין. המדעת שניהם כותבים. אז אומרת הגמרא, מדעת שניהם כותבים. סימן שמותר לכתוב את זה, וזה גובה מן המשובדים. מה אליו שיתרי פסיקתא? שיתרי אירוסין ונישואין זה שיתרי פסיקתא. שטר שפוסק אבי החתן ואבי הכלה, זה שזה גובה מן המשובדים. לא, שיתרי אירוסין ממש, אומר ששטר אירוסין ממש, שטר שמקדש בו את האישה, הרי את מקודשת לי, כותב בשטר ומוסר לה. והשמועינן זה צריך לכתוב על פיה, כי היא המתקדשת. בקיצור, אז זה צריכים דעת שניהם. אז מה אני למד מהגמרא הזאת? שהגמרא מתלבטת אם מותר לכתוב את השטר הזה או לא. למה? כי זה עלול לגבות מן המשובדים. אז רק עשו קניין בלי סודר. אז בלי סודר לא אומרים סתם קניין לכתיבה עומד. בקיצור, אז מה הגמרא נוטה לומר? שלא גובים מן המשובדים. זה המסקנה של הגמרא. עכשיו נראה מה כתוב בטור. אז מילא, אני רוצה להגיד שאלה של שמעון, היא שאלה במקומה, אבל אני מדגיש על איפה השאלה. כי אמרנו, שלוש אפשרויות איך מתחייב האדם בתוספת הכתובה. אפשרות א', אמרנו, בלי קניין, בלי כלום, שהתוספת דינה כמו העיקר. אז אם כן, בזה אתה צדקת בהחלט, שלפי הפירוש הראשון של רבי גאון, שהתוספת דינה כמו העיקר, אז מה העיקר הוא תנאי בדין שגובה מנכסים משובדים? התוספת הוא תנאי בדין גובה מנכסים משובדים. זה בתנאי שנגיד שהתוספת היא נהיה תנאי בדין. אבל לא כולם סוברים ככה, אז בא הפירוש השני ואומר שדברים הנקנים באמירה. דברים הנקנים באמירה זה הוא מתחייב לה, זה כמו מיל ועל פה, אבל זה לא גובה מן המשובדים. פירוש שלישי אמרנו קנו מידו, אז זה קניין סודר. סתם קניין נכתבה עומד, אז זה גובה מנכסים משובדים. אז אם כן, אני עכשיו אכתוב את זה אפילו בתור נפקמינה, את השאלה של שמעון אני אכתוב בתור נפקמינה בין הפירושים השונים, שזה נראה לי כרגע, בשלב הזה שזה נכון. אמרנו לפי שני הפירושים הראשונים, אין צריך קניין. בשלישי, אמרנו, קנו מידו. עכשיו, האם גובה מן המשובדים? אז נכתוב כאן טבלת עזר. פה. האם התוספת גובה מן המשובדים? נעשה מזה שאלה. האם תוספת גובה מן המשובדים? תשובה. לפי פירוש, אז אני כותב הקדמה. האם התוספת גובה מן המשובדים? התשובה הכי פשוטה, שבדרך כלל, כותבים אותה בכתובה, כן? היא נכתבת בתוך הכתובה. כי כתוב, אוסיף לה כך וכך, ועוד אוסיף לה כך וכך, כי התוספת אמרנו, הסכום של הכתובה מורכב, מי שיהיה פעם מסדר קידושין, עלול להתבלבל. בשתי הכתובה יש הרבה מילים, צריך לדעת מה לכתוב, אם טועים, ולא יודעים את זה. פעם סדרו חופה בקידושין, תדעו.
היום יש
טופס
מוכן
מדאורייתא. מה שמוכן מדאורייתא, מוכן הטופס?
לא, אני צוחק מדאורייתא.
אתה לא צוחק. והם
מוכנים.
לא, אתה רציני, אבל הדאורייתא לא כותבת במקומי את המילוי. הטופס מוכן, צדקת, אבל צריכים למלא. השאלה, מה למלא? אז כתוב שם, ועוד הכניסה לו כך וכך. אנשים לא יודעים מה זה הכניסה לו. אנחנו למדים כתובות בשביל זה, יודעים, הכניסה לו לדוניה. אז אם הכניסה לו לדוניה בשווי, דירה בשווי מיליון שקל, אז היא הכניסה לו מיליון שקל. טוב. ועוד הוסיף לה משלו כך וכך. מה זה הוסיף לה משלו? לעוד חיבה שהוא מכבד אותה או מחבב אותה, מוסיף לה עוד משלו, עוד חצי מיליון שקל. אז ועוד הוסיפו כך וכך וכך, סכום הכתובה הוא כבר סכום שכולל שני הסכומים הראשונים ועוד 200 זוז. יש רבנים שלא יודעים איך למלא, אז הם, או שלא רוצים, קודם הוסיפה לו סך מסוים, קו על כל השורה. עוד הכניסה לו סך מסוים, קו על כל השורה. סך הכל, סך הכל, סך הכל, סך מסוים. זה לא כתובה, מי שיכתוב דבר כזה, כתובה פסולה, כי בסוף צריכים לכתוב סכום. אלא הסוספת אפשר לא לכתוב אותה, אפשר כן לכתוב אותה. עכשיו, מה נפקא מינה? שאם כותבים אותה, אז זה קניין שטר. אם קניין שטר גובה מן המשובדים. לכן, תשובה לשאלה של שמעון, השאלה הפשוטה, אבל זה הוא לא שאל. ככה אני מסביר את שמעון, נגיד אם הסברתי אותו טוב. דיינו, מה אני מסביר? בדרך כלל נכתבת בכתובה גם התוספת. ואז מה? אז כמו שהכתובה היא שטר, גם, אז יש כאן קניין שטר. אז אם יש שטר, שטר גובה ממשובדים, כן? זאת אומרת, הרב בן יעקב, אתה שואל שאלות הזויות, מה אתה שואל כזאת שאלה? האם אתה שואל גובה ממשובדים? זו גמרא מפורשת, עכשיו זה צוות, היא גובה ממשובדים, ואת הגמרא מפורשת. הגמרא מפורשת מדברת על המקרה הקלאסי. מה זה מקרה הקלאסי? שאחד כותב כתובה וכותב שטר, אז הכל כתוב. הוא לא כתב, הוסיף לו סך מסוים, כי המסוים לא גובה ממשובדים, כי אומר הלוקח, אני לא יודע ממה להיזהר, מה, 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 מה מסוים, לא יודע. אלא בתנאי שכותבים, הוסיף לו, נגיד, הוסיף לה, רציתי להגיד, הוסיף לה חצי מיליון, אז הוא צריך להשאיר שדה אצלו חצי מיליון, שיהיה מה לתרוף. ואם הוא קנה, הפסיד. אז לא קטעתי, בדרך כלל נכתבת בכתובה, גם התוספת, ואז השטר גובה משובדים, זה פשיטה. אבל הזמן יוסף פה כותרת, האם הכתובה גובה משובדים? אחד, כשהוא לא כתב, כבר הרי אומר, רצה לכתוב לא קטני. כאילו, אומר התוספות ריד, מה שלה לכתוב, זה פשיטה, כאילו, לא קטני. רצה להוסיף, אומר התוספות ריד, אפילו בעל פה. אז איך זה חל? נתנה כתובה ככתובה. אז למה הוא גובה משובדים? לפי הפירוש הראשון, זה נהיה תנאי בדין. תנאי בדין, התוספת. ואם זה תנאי בדין, אז זה גובה מנכסים משובדים. כי תנאי בדין, תנאי בדין גובה מן המשובדים. אז זה לפי הפירוש הראשון, אנחנו מסמנים V. לפי הפירוש השני, שזה דברים הנקנים באמירה, אבל זה נשאר עדיין אמירה, זה כמו מיל ועל פה. אז רואים הגמרא בקוף ב' שואלת, מותר לכתוב את השטר או אסור לכתוב את השטר? אומר רש"י, למה אסור לכתוב את השטר? כי זה בסוף עוד גובה מן המשובדים בטעות. אז יוצא בפירוש שלא גובה מן המשובדים. למה? כדין מיל ועל פה. כי זה נשאר כמו התחייבות בעל פה. כדין מיל ועל פה שלא גובה משובדים. שלא גובה ממשובדים, זה לפי פירוש ב'. פירוש ג', קנו מידו, עשו קניין סודר, זה יש כלל סתם קניין לכתיבה עומד, אז זה כאילו שמותר לעשות שטר, ואז זה גובה ממשובדים. וגובה ממשובדים. אז לכן שמעון, ככה אני הבנתי את השאלה שלה, ויגיד אם הבנתי נכון, שאל על דברים הנקנים באמירה. נכון שמעון, ככה שאלת?
כן.
כן, בדיוק. כלומר, להבין שאלה, אתם גם תהיו רמים, מורים, תלמידים, אז רק אל תהיו חברי כנסת. מה ההבדל? כי חברי כנסת לא מקשיבים אחד לשני, מדברים לפרוטוקול. אבל המורה או הרב צריך להקשיב לתלמיד מה הוא שואל. וגם לדייק בדבריו מה הוא שואל. אז שמעון לא שאל על תוספת כתובה עם גובה מן המשובדים, כי על זה התשובה הבאת נכון, כתוב בגמרא, גובה מן המשובדים. זה פשיטה. אבל הגמרא מדברת באופן שכתב לה. מה לא מדברת באופן שלא כתב לה. אבל הגמרא שקראנו בהתחלה, רצה לכתוב לא קטני, מפרש תוספות ריד, חידוש. רצה לכתוב לא קטני, דווקא לכתוב, אפילו בלי לכתוב. איך זה מועיל? מדין תנאי בדין. אז אם תנאי בדין, אז זה גם גובה משובדים. אבל לפי הפירוש שנקנים באמירה, אז נראה מה מביא הטור על זה. אז הטור מביא ככה, ומביילן, דברים הללו שנקנים באמירה, אם ניתנו להיכתב או לא, והסיקנה שלא ניתנו להיכתב, הוא פירוש רש"י. שאפילו שניהם רוצים לכותבם ולחתים עדים בדבר, אין שומעים להם, כדי שלא יוכלו לטרוף מן המשובדים. וכן ירדת הרמב״ם שכתב, דברים עליו לא ניתנו להיכתב. לפי כך אינו כשטער שיטרוף מן המשובדים. אז... מה? ניתן להיכתב, האם מותר לכתוב את זה, את ההתחייבות של שניהם בשטר?
מראש בטח שמותר, אני יותר חלבה, יותר המתן לאדם שלא
נכתוב. מראש בטח שמותר, אבל מעשה שהיה כך היה, הם לא כתבו. למה? מרוב השמחה וזה לא חשבו על הצד המשפטי, רק על הצד השמחתי. ואז הם התחייבו אחד לשני והלכו הביתה. אחר כך, למוחרת, הוא מצלצל לו, תשמע, אולי נעשה שטר? הוא אומר, טוב, בוא נעשה שטר. הולכים לרב, אומר, הרב, סליחה, אתמול לא אמרת לנו, לא, אנחנו רוצים לעשות שטר? אומר, הרב, אם תעשו שטר, זה יגבה מן המשובדים. אם יגבה מן המשובדים, אז עכשיו יוצא שאתם מסדרים את הלקוחות, ובאמת זה היה מלווה על פה. ומלווה על פה לא גובה, כי החכמים תקנו שמלווה על פה לא גובה מן המשובדים. אומרים, אנחנו שתינו רוצים, שתינו מסכימים. אתם לא הצד היחיד בעניין, כי למה צריכים לגבות במשובדים? אם אחד מכם ילך לעולמו, לא עלינו, יבואו לגבות מהלקוחות שלו כדין, כי מלווה על פה גובה מהיורשים ולא גובה מהלקוחות. אז לא בעיה לכתחילה, לכתחילה בטח ניתן להיכתב. אבל אם ניתן להיכתב, לא צריכים לחידוש לדברים הנקנים באמירה, כי זה כבר ניתן להיכתב. אבל אם מראש לא כתבו, מראש לא רצו לכתוב, שכחו לכתוב.
שכתבו ויעשו תאריך, מה
הבעיה? מה?
תכתבו עכשיו ויעשו
תאריך. עכשיו, אם אי אפשר להיכתב, תכתוב תאריך, ואז אם היה עסקה לפני זה, תכתוב תאריך. אבל... טוב, רגע, נבדוק את האפשרות שלך. בכל אופן, רק רציתי להגיד שזה הפירוש בגמרא, אבל מה? רק רגע, רוצה לראות משהו. רק רגע, רבי שלמה, עוד רגע. עוד רגע. רבי שלמה, אתה שואל שאלה, לא הבנתי?
ברגע שאמרו, יש דברים...
רבי יוסף שאל שאלה שנעשה את ההתחייבות לא מאתמול, נעשה התחייבות מהיום, חדשה, שהיום נכתוב שטר, עם תאריך של היום. נראה לי שמהיום אפשר. זה כמו שאלת השאלה הקודמת, אם לכתחילה הם רצו לכתוב. בטח שיכולים. גם היום יכולים. אבל השאלה אם אפשר לכתוב היום את ההתחייבות של אתמול. זה השאלה. אז אם נכתוב היום שטר על אתמול, אז יש שטר מוקדם. בסדר? בוא נראה בפסק, שולחן ארוך, רגע.
מה צריכים לציין שיודעים לבטל התחייבות בעל פה שנעשתה קודם? יש תלמידים כנראה?
כן, זה השאלה שלו, כן. אומר שולחן ארוך, ודברים אלו לא ניתנו להיכתב. ולפיכך אפילו נכתבו אינם כשטר שיתרוף בהם מן המשועבדים. אז הוא פוסק שולחן ארוך שאי אפשר לכתוב, למה? כי זה באמת דברים שבעל פה. כן הוא דעת הריף והרמב״ם. רק רגע. אז זאת אומרת ככה, אם עשו קניין הכל בסדר, אם היה דברים הנקנים באמירה, אז לא. נראה מה כותב בית שמואל, רגע. אם מתרוצים שניהם לעשות שטר גמור, יכולים לעשות. אם ירצו, כן, אז אני חושב שאתה צודק. מהיום, אם ירצו לעשות מהיום, כן, אז יכתבו שזו התחייבות חדשה מהיום. לא התחייבות של אתמול. אנחנו מדברים על ההתחייבות של אתמול, כן? ההתחייבות של אתמול שהייתה באמירה, על זה מדברים. רק רגע. אני רוצה לראות אם מישהו מאיר פה משהו, פתחי תשובה. רבי שלמה, מה שאלת? מה שאלת רבי שלמה? היה לך שאלה?
אם אי אפשר לעשות קניין בדברים סתם. באו ותקנו, יש דברים כמו העניין הזה שנקנים באמירה, זאת אומרת יש להם תוקף. השאלה שאני לא מבין, אם יש להם תוקף, אז זה כמו כל קניין סודר. אחרת מה זה זה כלום? ואם זה כמו קניין סודר, אז יש לזה תוקף. אז אומנם אומרים שהם משובדים לו, אז מה התוקף שלהם? שום תוקף. האם יש להם, מה שאני שואל, האם יש להם תוקף כמו קניין סודר, דברים שנקנים באמירה? אחרת זה סתם דברים, אי אפשר לבות עם זה ואי אפשר לשאול, הם שעובדים.
קודם אני אגיד לך שכיוונת לדעת רי בעל התוספות. מובא בטור שרי פירש שוודאי אם שניהם רוצים לכותבם הרשות בידם. למה הסברה של רי היא ככה? כי רי אומר שאנחנו אומרים שמה שהם דיברו באמירה זה רציני כאילו עשו קניין. אם כאילו עשו קניין, סתם קניין לכתיבה עומד. אז מה שאתה שואל, זה שואל רי. באמת, זה, יש דעה כזאת.
מה הוא עונה?
רגע, לא עונה. רי, אני מראה לך שכיוונת לדעת הראשונים, זה דבר גדול. צריך לעשות מחר קידוש. שכיוונת לדעת רי בעל התוספות. אבל הטור מביא. הטור מביא שהריף והרמב״ם חלוקים עליו. ומהי סברתם? סברתם היא שאם אנשים עושים קניין, אז יש אומדנה. מה אומדנה? שסתם קניין לכתיבה עומד. זאת אומרת שאם אנשים עושים קניין, הם מתכוונים, תרצה לכתוב שטר, תוכל לכתוב שטר. אני בעצם יצירת הקניין מרשה לך לכתוב. סתם קניין לכתיבה עומד, אז אפשר לכתוב את השטר. זאת אומרת שזה גובה מן המשובדים. אבל פה אנחנו לא עשינו קניין, הסתפקנו באמירה. למה הסתפקנו באמירה? כי באמירה זה לא גובה מן המשובדים, זה תופס. עכשיו אתה שאלת שאלה, למה הלכת שזה תופס? תשובה. אם שני הצדדים חיים וקיימים, ושניהם מודים שמתחייבו כל אחד לצד השני לתת, ואחד אומר, קשה לי. פתאום לפני החתונה אומר, קשה לי. אומר לו, צד השני, אבל התחייבת. רק דיברתי, ויש תוכנית ברדיו, הכל דיבורים, בוא נלך לרב. הולכים לרב, אומר הרב, מתי הבטחת? בין האירוסין לבין החתונה באיזשהו זמן, פגישה בין המחותנים באמצע, כמו שנהוג, או אמרת את זה בשעת קידושים. אז הדין של רב גידל זה עמדו וקידשו בשעת קידושים. אומר בשעת קידושים, נגיד בזמנם שהיה 12 חודש, אומר לו בשעת קידושים אמרתי, אומר הרב זה רב גידל, אמר רב גידל, אומר התחייבת. אז אני חייב? כן, אתה חייב. כן, אם אתה שואל אותי מה נפקמינה בזה, שהוא התחייב, שבאמת הוא חייב. משובדים זה משהו אחר, שאם הוא מת, האם יגבו את זה מהלקוחות? אומרים הלקוחות, לא שמענו, לא ידענו להיזהר, תמיד צריכים להאמין ובעל פה לא גובה ממשובדים ובשטר כן, כי שטר יש לו קול, מלבעל פה אין לו קול. עכשיו השאלה ככה, דברים הנקנים באמירה, יש לזה קול? אין לזה קול. אז אם אין לזה קול, כי העדים מוצאים את הקול, אבל עדי השטר מוצאים את הקול, ופה אין עדי שטר. הסיכום...
גם באמירה יש עדים, ויוצא קול.
לא, לא, אבל...
ככה אני מבין.
א', אני אגיד לך שמה שאתה מבין זה נכון. אבל למה זה נכון? ריגע, אני אסביר למה זה נכון. במקרה זה נכון. למה זה נכון? כי אמרתי שזה מועיל בשעת קידושין. וכשאני שואל אותך בעצמך, תגיד לי, בשעת קידושין יש עדים או אין עדים?
בטח שיש עדים.
בטח שעדים, קידושין בלא עדים.
קידושין בלא עדים
זה לא, זה לא.
זה עדי קיום.
בדיוק. או אמרנו בשעת נישואין, אמרנו. בשעת נישואין יש עדים? בטח יש עדים. אז אם כן, האמירה הזאת במקרה, אני אומר במקרה, נעשתה בפני עדים, אבל אני חוזר מה שאמר, מה שסשה אומר זה גם נכון, שהאמירה הזאת של כמה אתה נותן לבנך כך וכך, היא לא צריכה לעשות בפני עדים. נפקא מינה, העדים ראו את הקידושין, אחר כך עבר מטוס בשמיים. הסתכלו, מי זה המטוס הזה שעובר, איזה מטוס חדש, לחיל האוויר, הסתכלו, ואז בינתיים כל אחד אמר לשני, כמה אתה לבנכם בנך. הם לא שמעו את הקטע הזה, קורה שאנשים מסיחים דעתם מקטע. אז אתה כמה אתה לבנך כך וכך וזה, הם לא שמעו. טוב, אבל אחר כך שני הזדים אנשים ישרים. אחד אומר, קשה לי. בעל הרב, הרב אומר, אתה חייב, אתה מודה שהתחייבת, מודה. אתה מודה, אתה חייב, אוקיי? אז מה נפקא מינה? שאם הוא מודה, הוא חייב. אומרים הלקוחות, אבל לא שמענו, כי העדים לא הוציאו על זה קול. למה? כי הם הסתכלו על מטוס בשמיים. אז הקידושין, דרך אגב, קידושין, שהעדים מסתכלים על מטוס בשמיים, מה יהיה הדין? מה? כמו שפעם הצלם דחף אותי עם המצלמה כשהייתי עד בחתונה, אומר לי, זוז מכאן. אני אומר לו, אני צריך להיות כאן. אומר לי, מה אתה צריך להיות כאן? אמרתי לו, אני עד. אומר לי, מה זה עד? אני לא עד, מי שרואה את החתונה. אומר לי הצלם, מה הבעיה? תראה בווידאו. וכן צועק עליי. אז הצלם חושב, כל אחד חושב תמיד, שהוא מסמר הערב. הצלם חושב, אני קובע את הכל. אז כן, אז הצלם חשב, אבל האמת, צדק רבי שלמה שבלי עדים, הקידושים לא תקפים. אבל נראה לי מוסר מודעה בפניכם, שלפי השיטה, שזה דברים הנקנים באמירה, הם נקנים באמירה גם בלי עדים. אבל פי שאני אומר, אמרתי לסשה, שמן הסתם היו שם עדים במקרה, כי העדים היו בשביל הקידושים, נפקא מינה, אם עבר מטוס בשמיים, הם לא שמעו כמה אתה לבנך כך וכך, אבל הוא מודה, מודה, התחייבת. אומרים הלקוחות, לא שמענו, אז מה דע? אז לסיכום, דעת הרי והרמב״ם, שלא גובה מן המשובדים, אבל דעת רי, בעל התוספות, מובא בטור, שגובה מן המשובדים, כי סתם קניין לכתיבה עומד, זה חל גם על דברים הנקנים באמירה. ועל שולחן ארוך פסק לא כמותו, פסק כמו רי ורמב״ם, שלא גובה מן המשובדים. רבי שלמה לא מרוצה מהתשובה שלי, הגם שהיא נכונה לפי דעתי.
כמה פעמים מופיע שעושים עסקאות, לא צריך בכלל עדים. למה צריך עדים? בגלל השקרנים. אז עכשיו, אם באמירה, הוא אומר, לא שיקרתי או כן שיקרתי, ויכול לשקר, זה לא שווה כלום, מפני שזה תלוי. אם שני הצדדים, בלי עדים, באמירה, יש קניין שהם מסכימים, זה לא נכנס לגמרא בכלל.
נכון. אז התשובה...
אם לווה ומלווה מסכימים,
נכון. אז לא התשובה, צריך עדים. אז התשובה שדברים הנקנים באמירה, מדובר שיש היום בירור שזה היה. איך יש בירור שזה היה? או ששני מודים, או שהרב מסדר קידושין מעיד שזה ככה, או ששמעו שני אנשים בקהל את זה. קיצור, או שהם לא משקרים. אתה חושב שרוב האנשים משקרים? רוב האנשים דוברי אמת. אז אם ככה, זה בסדר.
הרב, אבל היום... שהקידושים והנישואים הם בבת אחת,
כן.
אז איזה אמירה יש פה? איזה קניין אמירה, איפה הוא נכנס?
איפה נכנס?
בתנאים שלפני.
לפני הקידושים, לפני הקידושים יושבים בשולחן, הם מעלים את הכתובה, ואז אחד אומר לשני, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, ומתך כך וכך, אומר, נכתוב את זה, אומר, לא צריך, אני סומך עליך. אז הם קנו באמירה?
גם לפני הקידושים.
גם לפני, אבל בשעת הקידושים.
זה עניין באמירה.
אבל בשעת, הכוונה בסמוך לקידושים, בשעת קידושים, זה כאילו, יכול להיות גם שיושבים בשולחן, אצל החתן, גם אותו דבר, לא חייב להיות במעמד החופה. זה גם נקרא. אבל מדובר אנשים ישרים, אנחנו מדברים, עוסקים באנשים ישרים, אתה צודק, אם אנשים לא ישרים, מכחישים. אבל בקיצור, שמעון שאל שאלה טובה מאוד, שהיא נפקא מינה בין שלושת התירוצים שאמרנו אתמול, ומת ההלכה ככה שלא גובים מהמשובדים. אז השאלה היא התשובה. בסדר, רבי שמעון? רבי שלמה קיבל את התשובה לכל השאלות שלך, ורבי יוסף גם קיבל תשובה. רבי יוסף שאל שאם יכתבו עכשיו, אז מזכיר את השאלה שאחד פעם רצה להיות רבי. אמרו לו, איך תהיה רבי? הרי לא, אין לך ייחוס. אמר הרבי, הייחוס שלי מתחיל מעכשיו. דני, בוקר טוב. מה? שיקחו, בשמחה רבה. שיקחו. טוב, שיקחו בשמחה רבה, אין בעיה. טוב. אז רבי יוסף שאל, אם יכתבו מהיום, אז ברור שמהיום יכולים לכתוב, אבל ההתחייבות של אתמול היא לא טובה. התחייבות תאריך של אתמול זה יהיה שטר מוקדם. עוד מישהו רוצה לשאול, כן. נכון, נישואין יש קול, אבל מדברים עכשיו עם הלוקח, הרי מה תפקיד השטר? להגיד ללקוחות, תיזהרו, אם אתם קונים שדות מאת המוכר הזה, יש לו התחייבויות קודמות וזה שדות משובדות. אומרים, טוב, אנחנו לא יודעים כמה להיזהר, כמה אנחנו צריכים להשאיר. אז אם הם יודעים את סכום הכתובה, אז הם יודעים שהם צריכים להשאיר את סכום הכתובה. אם לא יודעים מה סכום הכתובה, ולא יודעים תוספת, לא יודעים כלום, אפילו סכום הכתובה יודעים, בסדר, הסכום התוספת לא יודעים, אם מתפים התוספת זה יותר מהכתובה, הם לא יודעים כמה להשאיר, אומרים קנינו בתום לב, אז חכמים תקנו תקנה, כבר בבא בתרא ק"ו, שמיל ועל פה לא גובה מן המשובדים, מיתומים גובים, לכן במקרה של פירוד הבעל והאישה יש עוד שני מקרי פירוד, או במות הבעל, אז גובים. אז מה שאמרתי לרבי שמעון תשובה שלא גובים מן המשובדים, רוצה לומר ממשובדים של לקוחות הכוונה, כן? זה המילה משובדים. אבל מיית מי גובה, כי מיית מי מיל ועל פה גובה מן המשובדים, בסדר? אז בגלל שהלקוחות לא יודעים להיזהר, עשו תקנה שלא תנודל בפני לא בפני לקוחות. עשו ללקוחות תקנה שהם הוציאו כסף ולא ידעו כמה להיזהר, ולא היה פרסום, בסדר? כן. דומה, נכון, יפה, דימוי טוב, כמו שאמרנו דברים שלהם קצבה, ככה אותו רעיון, הלקוחות לא יודעים להיזהר.
אבל למה זה דורשים להם להיזהר? בעצם זה שמישהו מתחתן ויש להם, הם באים לעשות עסקי אותו דבר, צריכים לבדוק,